נידה דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, דף ממדל עד עמוד ב' במשנה. ילד, כשהוא מגיע לגיל 3, אפשר מיד לראות עליו. הוא זוכה להתאתר בפאות. אבל ילדה, מה המשמעות של זה שנהיית בת 3? אומרת המשנה, בת 3 שנים ויום אחד, כבר יש לה את העניין של ביה. ולכן, מתקדשת בביה. אם אבא שלה מסר אותה לביה, להתחתן עם מישהו, היא יכולה להיות מקודשת. אנחנו יודעים שחשוב להגיד, כמובן, זה לא מדובר שהמשנה ממליצה להתחתן בגיל 3. כמובן, יש את המשנה במסכת אבות, בין 18 לחופה. רק מה מדברים פה? מציאות, אם קידשו אותה, האם היא מקודשת או לא מקודשת. אז כן, מגיל 3 שנים ויום אחד, היא מקודשת בביאה, היא הופכת להיות אשת איש, וצריך להיזהר, למשל, משחקים של ילדים, צריך להיזהר, משחקים מצוי מאוד, משחק של אבא ואמא וכדומה, צריך להיזהר בדבר הזה, צריך לדעת את הפרטים. בכל אופן אנחנו יודעים שאישה מתקדשת בשלוש דברים, כמו שהמשנה הראשונה במסכת קדושים כותבת. אחד, כסף, כמובן שזה כולל שווה כסף, כשאנחנו נותנים לאישה טבעת ואומרים לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, זה אומר שקידשנו אותה בקניין כסף. עכשיו, יש דרך שנייה, שזה שטר. קדשים אותה על ידי שטר קידושין. ויש דרך שלישית, ביאה, שאדם בא עליה כדרך איש ואשתו, ואומר לה שזה על מנת לשם קידושין, היא גם כן תהיה מקודשת. כמובן שזה לא דרך רגילה של קידושין. כתוב שרב היה נותן מלכות לזה שהיה מקדש בביאה, זה דרך זולה, זה לא דרך לקדש בצורה כזאת, אבל בכל אופן, בת 3 שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. ואם אחרי שהתקדשה, לא משנה באיזה קניין, אפילו נניח בביאה, בעלה מת בלי ילדים, עכשיו לבעלה יש אח, אז האח הזה צריך לייבם את הבת הזאת. אז ואם בא לה היבם, קנאה, היא הפכה להיות אשתו לכל דבר. מפכה להיות אשתו לכל דבר, עד כדי כך שפשוט מאוד יש דין שהיבם זוכה בירושה של אחיו, אז היבם הזה כבר זוכה בירושה של אחיו. דבר נוסף, וחייבין עליה משום אשת איש. אם האבא של הבת הזאת קיבל עליה קידושין מאיזשהו בן אדם, ומישהו אחר בא עליה, חייב משום אשת איש, הוא מתמה את בועלה כדין בועל נידה, אם היא ראתה דם נידה. יכול להיות, זה לא דבר כל כך מצוי, אבל זה יכול להיות במקרים נדירים מאוד מאוד, והיא ראתה דם נידה, אז היא מתמה את בועלה כדין בועל נידה. ומה הדין של בועל נידה? הוא מתמה את הדבר שהוא יושב עליו, או את מה ששוכב עליו, תומת דומה לתומת מדרס. רק שההבדל הוא בדרך כלל תומת מדרס, שאדם יושב על דבר הראוי לישיבה, שוכב על מקום הראוי לשכיבה, כלי שראוי לשכיבה, בזמן שהוא תמה בתומה שמתמה מדרס, הוא הופך את אותו כלי לתומה חמורה של תומת מדרס. בדרך, הבן אדם הוא אב התומה, אז הוא גם מתמה את המדרס באב התומה, וגם אם יש פה נאמר 10 מצאות אחת על השנייה, כולם נתמאים, למרות שהוא ישכב רק על המצא העליון, כי הוא בעצם שכב, הוא שכב למעלה, אבל הכל היה אחד תחת השני. אבל כאן, התומת מדרס הזאת, הדרגת התומה לא תהיה בדרגת אב התומה, אלא לתמה משכב תחתון כעליונו של זב. מה שמעל הזב נטמע לא בדרגת תומה של הזב עצמו, לא בתומת אב התומה, אלא בתומת ראשון לתומה. מה ההבדל ביניהם? אב התומה מתמה כל דבר שמקבל תומה, אדם, כלים, אוכלים, משקים, כל דבר שמקבל תומה. אבל ראשון לתומה, שזה כבר ולד של תומה, זה בעצם תומה שנולדה מתומה אחרת, התומה הזאת מתמה רק אוכל ומשקה, לא אדם וכלים. אז פה גם המדרס של בועל נידה, אפילו שהוא בא על אחת מגיל 3 שנים ויום אחד, שהיא עדיין קטנה, בכל זאת הוא, יש לו דין של בועל נידה לתמה משכב תחתון כליום. מצוין. ניסית לכהן, היא מתחתנה עם כהן, היא לא כהנת, אבל התחתנה עם כהן, אז כשהיא מבוגרת, היא יכולה לאכול בתרומה, גם פה תאכל בתרומה, היא נחשבת אשתו לגבי לאכול בתרומה גם. בא עליה אחד מן הפסולים, אם בא עליה אחד מאלה שפוסלים אישה לכהונה בביאה, למשל חלל, ממזר, וכדומה, פסלה מן הכהונה, כי הביאה שלו הוא ביאה לכל דבר, ואם היא בת כהן, היא אסורה לאכול בתרומה מעתה ועד עולם. בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה, שאסורים כמו אביה, חמיה וכדומה, הביאה נחשבת ביאה לכל דבר, ואלה שבאו עליה מומתים עליה, חייבים מיטה בגללה, אבל והיא פטורה כי היא קטנה, והיא לא חייבת בעונשים עדיין. אבל אם הייתה הביאה פחות מכן, פחות מגיל שלוש שנים, זה לא נחשב ביאה בכל הרשימה שהבאנו, וזה נחשב כנותן אצבע בעין, שנהיה דמעה בעין, אבל אחרי שמענה מוציא את האצבע מהעין, העין חוזרת למה שהייתה קודם. גם תינוקת פחות משלוש שנים, אחרי הביאה היא חוזרת להיות בתולה כאילו שהיא לא נבעלה, לכן הביאה הזאת לא נחשבת ביאה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, תינוקת בת שלוש שנים מתקדשת בביאה, דברי רבי מאיר. זאת אומרת כבר בגיל שלוש שנים. תכף נראה מה ההגדרה של שלוש שנים. וחכמים אומרים רק שהיא בת שלוש שנים ויום אחד, כמו שראינו במשנה. מהי בעיניו? מה ההבדל שלוש שנים או שלוש שנים ויום אחד? מביאה הגמרא שני הבדלים. הבדל ראשון, אמרי דבי רבי ינאי, כשהתכנס בתוך בית מדרשו של רבי ינאי, כשנכנסו שם, תלמידי בית המדרש היו אומרים הסבר כזה. ההבדל ביניהם, ערב ראש השנה. מה זה ראש השנה פה? במילים אחרות, יום הולדת. ערב היום הולדת שלה. היום האחרון של השנה השלישית שלה, שזה ערב תחילת השנה הבאה, השנה הרביעית, היא כביניו, לפי רבי מאיר, ביום האחרון של השנה השלישית, היא כבר יכולה להתקדש בביאה. זאת אומרת, אם נאמר יש להם הולדת באלף בניסן, אז ביום חפתת אדר, ביום חפתת אדר, לפי רבי מאיר, כבר מתקדשת בביאה. למה? כי היא כבר נחשבת, בת שלוש. עכשיו הסתיימו שלוש שנים. מחר, ביום ההולדת שלה, היא כבר מתחילת השנה הרביעית. אבל חכמים אומרים לא, רק כשהיא בת שלוש שנים ויום אחד, כשהיא מתחילת השנה הרביעית, רק מאז והלאה, היא יכולה להתקדש בביאה. זה הבדל אחד. ורבי יוחנן אמר, הבדל אחר ביניהם. האם כשעוברים 30 יום בשנה, חשובים שנה או לא? איקה ביניו, זה ההבדל בין רבי מאיר לחכמים. מה פירוש? לפי רבי מאיר, שלדעתו 30 יום כבר נחשב שנה שלמה. זאת אומרת, אם היא עברו עליה שנתיים, והיא נכנסה לשנה השלישית שלה, זאת אומרת, עכשיו היא בת שנתיים, כמו שזה נקרא היום, ושנתיים ושלושים יום, לפי דעתו של רבי מאיר, היא כבר נחשבת כמו שהיא בת שלוש, כי שלושים יום נחשב שנה שלמה, כאילו שכבר עברו עליה שלוש שנים, והיא מקדשת בביאה. לפי דעת רבנן, לא, זה לא נחשב שנה, ולכן רק מתי שמתחיל השנה הרביעית, אז ראויה להתקדש בביאה. זאת אומרת, חידוש גדול לפי דעת רבי יוחנן, סובר רבי מאיר שיכול להיות ביאה אפילו יהיה דין של ביאה אפילו לתינוקת בת שנתיים וחודש, פילי פלאים. שואלת הגמרא מייטי ולמדנו ברייתא. מדובר פה על תינוקת בת שלוש שנים, ואפילו בת שתי שנים ויום אחד. זה לא היה לנו עד עכשיו דבר כזה. היה לנו שנתיים וחודש ושלושים יום. לא, שנתיים ויום אחד מתקדשת בביאה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בת שלושה שנים ויום אחד, זה אנחנו מכירים, שלושה שנים ויום אחד, אבל החידוש הגדול בברייתא שלפי רבי מאיר, שנתיים ויום אחד היא כבר מתקדשת בביאה. בישלמה לרבי יוחנן, שלפי דעתו רבי מאיר אומר שכשהיא בת שנתיים ושלושים יום, טוב, שלושים יום זה כבר נחשב שנה. כך סובר רבי מאיר ששלושים יום נחשב שנה, בסדר. כי איך עדי קטנה דקאמר שלפי דעת רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה? אחי נמי, אי קטנה, דאמר שלפי רבי מאיר, 30 יום בשנה חשובים שנה. זאת אומרת, רבי יוחנן אומר שבדעתו של רבי מאיר 30 יום, בתחילת השנה זה נחשב כאילו שכבר היה שנה שלמה. בסדר, נכון, יש מחלוקת במסרת ראש שנה, האם 30 יום בשנה חשוב שנה, או יום אחד בשנה חשוב שנה, או פרק זמן אחר, אבל בכל אופן זה לא סותר את דבריו של רבי יוחנן, כי רבי יוחנן הולך לפי הדעה שאומרת, שרבי מאיר סובר 30 יום בשנה חשוב שנה, ומה שאנחנו רואים פה בברייתא שיום אחד כבר חשוב שנה, זה לפי דעה אחרת בדעת רבי מאיר, אבל זה לא סותר את החידוש של רבי יוחנן. אלא לרבי ינאי, שלפי רבי מאיר צריך שלוש שנים עד סוף השנה השלישית, רק אז היא מתקדשת בביאה, קשיה. ואתה אומר, קשיה באמת, נכון? פה אנחנו רואים שלא צריך שלוש שנים שלמות, אלא מספיק שנתיים ויום אחד. למדנו במשנה פחות מכאן, כי נותן אצבע בעין, פחות מגיל שלוש שנים, אז הבעילה לא גורמת שהבתולים יסתלקו, אלא זה כי נותן אצבע בעין, שעדיין נחשבת בתולה. הגמרא מסתפקת, היא באה אלו. הני בתולים, פחות מבת 3 שנים. מייזל אז לבעתו, האם בזמן הביאה הם מסתלקים אלה, שהם פשוט מאוד גדלים שוב. עוד דיל, מה שהם בכלל לא מסתלקים, יתצו די, ודלומית צדי. הם לא ניצודים, הם לא מסתלקים בכלל, אלא הם נשארים. עד לאחר 3, רק אז הם מסתלקים. למה נפקא מינה? מה ההבדל? כגון שבעל אשתו קטנה בתוך 3 שנים ומצא דם. ואחר כך בעל לאחר 3 שנים ולא מצא דם. היא אמרת מייזל אז לביאתו, אם בזמן של ביאה בתוך 3 הבתולים מסתלקים רק כשהם חוזרים אחר כך. יכול להיות שהות הוא דלא אביה לו. פה, מתוך שהוא בא לסמוך לגיל 3, לא חזרו הבתולים שוב, הם לא הספיקו. ולא חושבים שמישהו אחר בא עליה אחרי שהייתה בת 3. לא, יכול להיות שפשוט הם לא הספיקו לחזור. אלא היא אמרת, צודי ודלומית צדי. אם תאמר שעד גיל 3 בכלל לא מסתלקים הבתולים, ופה אחרי גיל 3 אתה רואה שאין לה דם, זה אומר שאחרי גיל 3 מישהו אחר בא עליה. כן, אם אתה אומר שהם לא מסתלקים עד לאחר 3, אז אתה רואה עכשיו שאין לה בתולים לקטנה הזאת, סימן שאחר בא עליה, ועכשיו נחשבת זונה והיא נאסרת לכהונה. מהי? שואלת הגמרא, מתקיף לרב חייא בריידר אביקה, ומן לימלן, מי אמר לך דמכה שבתוך 3 אינה חוזרת לאלתר? מי אמר לך שמכה שבאו עליה בתוך 3 לא מסלק, שמסלק את הבתולים, מי אמר שזה לא חוזר שוב? זאת אומרת, אפילו על הצד שבזמן הביאה הבתולים מסתלקים והם אמורים לחזור. מי אמר שלוקח להם זמן עד שהם חוזרים? אולי הם חוזרים יד אחרי הביאה. ומה הסיבה פה? עכשיו, לכן אפשר לומר שבאמת היא לא זינתה. אלא מה? שהבתולים עדיין לא הספיקו לחזור. זה אפשרות אחת. שמה חוזרת לאלתר. זאת אומרת, מי אמר לך שהבתולים לוקח להם זמן עד שהם חוזרים? על הצד שמסתלקים. מי אמר לך שלוקח להם זמן עד שהם חוזרים? שמה חוזרת לאלתר. אולי המציאות היא שעד גיל 3 הבתולים מסתלקים וחוזרים מיד. פה אתה רואה אחרי גיל 3 אין לה בתולים. איך אין? הרי אם בגלל מה שהיה בתוך 3, היה אמור לחזור הבתולים מיד. פה, שאתה רואה שאין, סימן שאחר בא עליה אחרי שהייתה בת 3 שנים. אז אם כן, זה לא נפקא מינה ביניהם. כי לפי כל הדעות, אם אתה רואה אחרי גיל 3 שנים שאין לה דם, זה אומר שאחרי 3 שנים מישהו היה איתה והוא אסר אותה לכהונה בתור זונה. אלא, מה נפקא מינה בין שני הפירושים? כגון כהן, שבעל קטנה בתוך 3 ומצא אדם, ובעל לאחר 3 וגם כן מצא אדם. עכשיו, היא אמרת מייזל אז לביאתו, אם אתה אומר שעל ידי הביאה הם מסתלקים ואחר כך הם גדלים שוב, היי, אם כן בשני הפעמים שהיא ראתה אדם, דם בתולים הוא, היא לא תהיה טמאה בפעם הראשונה גם. ולא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה. אלא היא אמרת צודי ודלא מיטץ די, אם תאמר שהם לא מסתלקים בכלל על ידי הביאה עד גיל 3, אלא עד לאחר 3, רק אז הבתולים מסתלקים. היי, פה כשהוא ראה דם, כשהוא בא אליה בתוך 3 שנים, זה לא דם בתולים, דם נידה הוא. מה יהיה הדין? זאת אומרת, השאלה פה תוספות אומר, זה רק על הביאה בתוך 3 שנים, רק בגלל שכבר במקרה הקודם, בהבדל הקודם, דיברנו על שבא אליה גם לפני 3 וגם אחרי, אז מביאים פה גם אחרי. פה בעקרון השאלה היא שאלה נורא פשוטה. כשהוא בא אליה בתוך 3 שנים והיה דם, האם נאמר שיש סיכוי שזה דם בתולים כי הם מסתלקים וחוזרים הבתולים, או שנאמר לא, הם לא אומרים להסתלק בכלל, וזה שהוא ראה דם בתוך 3 שנים, זה דם נידה, וזה מטמא אותה. אמר רב חסדא תשמא, משנה אומרת שאם הביאה הייתה פחות מכן, פחות מ3 שנים, זה לא נחשב ביאה, אלא כנותן אצבע בעין. מה, ממתי המשנה מתנסחת בדוגמאות כאלה כנותן אצבע בעין? למה לי למיתני כנותן אצבע בעין? הכי פשוט שליתני, שיהיה כתוב, פחות מכאן ולא כלום. זה לא נחשב ביה. מספיק. מה זה המשל הזה עם האצבע בעין? מה אליו? הקמה שמלן וכן, משנה לא באה לחדד כאן חידוש נוסף. מה עין מדמת וחוזרת ומדמת? כמו שהעין, אם שמים אצבע פעם אחת בעין, היא מדמת. ואחר כך חוזרת לעצמה. אם ישימו עוד פעם אצבע בעין, אז יגידו, זהו, עכשיו כבר לא יהיה דמעה, עין לא תשטוף את עצמה, ודאי שעוד פעם יהיה דימה. אז אף בתולים, מייזל אזלו, אזלי ואתו. אותו דבר גם הבתולים, תינוקת פחות משלוש שנים, אחרי הביאה היא חוזרת להיות בתולה. זאת אומרת, הבתולים מסתלקים וחוזרים. אז אם כן, זה לכאורה נראה מהמשנה, אחראה לשאלה ששאלנו. בסדר. תנו רבנן, מעשה ביוסטיני, כך היה השם שלה. ביתו של הסוורוס, ככה קראו לאבא שלה, בן אנטונינוס, זה היה השם של הסבא שלה. אותה גויה, שבת לפני רבי, שאלה את רבי הקדוש שאלה, אמרה לו, רבי, אישה בכמה ניסית, מאיזה גיל ביאתה נחשבת ביה, אמר לה בת שלוש שנים ויום אחד. כמו שלמדנו במשנה. שאלה אותו שאלה נוספת. ובכמה, באיזה גיל היא מתעברת? אמר לה, מבת 12 שנה ויום אחד. אמרה, לא, אני אגיד לך, אני ניסיתי בשש. אז בסדר, זה מסתדר. מגיל שש אפשר. אבל החידוש הוא, וילדתי בשבע. אתה אומר שיכולתי כבר להתחתן בגיל שלוש? אוי, לשלוש שנים שאיבדתי מבית אבא, חבל ש... שאת השלוש שנים האלה, חבל על השלוש שנים, מגיל שלוש עד גיל שש, לא התחתנתי כבר אז, והייתי עוזבת את בית אבא ומתחתנת כבר. שואלת הגמרא, בסדר. או מי מאברה, קודם כל, איך יכול להיות שהיא התעברה וילדה בת שבע שנים? ועתני רב ביבי כמי דרב נחמן, ברייתא. שלוש נשים משמשות במוח. מוח זה כזה מין... דבר רך ששמים באותו מקום שגורם שלא תיקלט. אז יש שלוש שמותר להם לשמש בצורה כזאת, כדי שבאמת הם לא יתעברו, כי אסור להם להתעבר, סכנה להם. קטנה, מעוברת ומניקה. למה? קטנה, שמה תתעבר ותמות. תכף גמרא תפרט בדיוק באיזה גיל. מעוברת ומניקה, הנה, מעוברת, חוששים שמה תעשה הוא ברא סנדל. אם היא מעוברת בבלד אחד, והיא תתעבר בלד נוסף, אולי אחד מהם ימאך את הפנים של השני, ויהפוך אותו לסנדל, יעשה אותו נפל. מניקה, למה מותר לה לשמש במוח, כי אסור לה להתעבר, שמה תגמול את בנה. אם היא תתעבר, ואז החלב יעקר, ואולי הוולד שלה לא יהיה מוכן לאכול שום דבר חוץ מחלב, הוא יכול למות. ואיזו היא קטנה שמותר לה לשמש במוח? מבת 11 שנה ויום אחד ועד 12 שנה ויום אחד. מה לפני כן? פחות מכאן, אם ממילא לא תתעבר. או יתר על כן, כבר אין סכנה שתתעבר ומשמשת והולכת אפילו בלי מוח, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בן... מ-11 עד 12 וגם לפני 11 שנים ויום אחד, משמשת כדרכה והולכת אפילו בלי מוח, ומן השמיים מרחמו שלא יגרם לה שום נזק על ידי זה, שנאמר שומר פתאים השם. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? שלפני גיל 11 היא בכלל לא יכולה להתעבר, אז איך יוסטיני הזאת ילדה בגיל 7 שנים? מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון עם בית אימא, הפסוק הרי אומר לגבי עובדי כוכבים, אשר בשר חמורים בשרם. זאת אומרת, יש להם טבע יותר חזק כנראה, יותר זריז, שהם יכולים לדבר יותר מהר. כמו שאתה רואה, שחמורים יכולים לדבר יותר מהר. והיא בעת אימה, אשר פיהם דיבר שב, והיא מינה ממין שקר. אתה שואל שאלות על עובדי כוכבים, שהיא אומרת לך שהיא כבר ילדה בגיל שבע, היא סתם שקרה, אתה לא צריך להאמין לה שבאמת ילדה בגיל שבע. תנו רבנן, הברייתא מספרת סיפור. מעשה באישה אחת שבת לפני רבי עקיבא, אמרה לו, רבי, נבעלתי למישהו פסול כמה פעמים בתוך שלוש שנים. מה אני לכהונה? האם מותר לי להתחתן עם כהן או שאסור לי? אמר לה, זה היה לפני גיל שלוש? טוב, כשרת לכהונה. כי זה לא הופך אותה לזונה אם היא נבעלה עד גיל שלוש בשביל כהונה. אמרה, לא, רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אתה רוצה לשמוע משל? בוא אני אספר לך משל. לתינוק שתמנו לו אצבעו בדבש. אומרים לו, בחיים לא הרגיש מה זה טעם של דבש, אז תבלו לו את האצבע בדבש, שיתאם את הדבש. בהתחלה, הוא לא יודע מה זה. פעם ראשונה או שנייה, גוער בם, ככה גרסה, שהוא מפריע לו שמכריחים אותו לאכול. אבל שלישית, הוא כבר יודע שהדבש הזה מתוק, מצצה אז הוא מוצץ את הדבש. אז אותו דבר גם היא אומרת, ברגע שהיא ידעה שהטעם של הביאה, היא קיבלה טעם ביאה, אז היא כבר עשתה את זה מרצון, אז אולי היא כן נחשבת כבר זונה, והיא תהיה אסורה לכהונה. אמר לי, אז רבי עקיבא הנעלה, אמר לה, אם כן שזה היה לרצונך, פסולת לכהונה. ראה שהתלמידים מסתכלים זה בזה, מה? מה זה משנה זה לרצון או באונס? הרי עד גיל 3 שנים, היא לא נחשבת נאסרת לכהונה. אמר להם, למה הדבר קשה בעיניכם? הוא ראה שהם ככה מסתפקים, הוא התכוון באמת לגרום להם ככה, להציס אותם כמו שאומרים. אמרו לי, איך אתה פוסק ככה, כבוד הרב? כשם שכל התורה הלכה למשה מסיני, כך גם הדין הזה, שפחותה מבת 3 שנים, אם נבעלה לפסול, היא תהיה קשרה לכהונה, כי זה לא נחשב ביה, זה הלכה למשה מסיני, מה זה משנה אם זה היה לרצון או באונס? אומרת הגמרא, נכון, זו התשובה הנכונה, ואף רבי עקיבא לא אמרה, אלא לחדד בה את התלמידים, כדי שבאמת ישאלו ויהיו מחודדים וחריפים, כדי שישימו לב, כשיש טעות, לתקן את הטעות הזאת, ויהיו יותר ערניים לכל דבר שהם לומדים. אומרת המשנה, בין 9 שנים ויום אחד, שבעל יבימתו, ילד, אחרי גיל 9 שנים ויום אחד, שלא על אף אחד מישראל, איבד את אח שלו הגדול, הנשוי, ואח שלו נפטר בלי ילדים. והוא האח שצריך לעשות ציבום לאשת אחיו. והוא בא ליבימתו, ייבם אותה. קנאה מדין תורה, היא הפכה להיות אשתו והוא זוכה בנכסיה, למרות שבדרך, הוא זוכה בנכסי אחיו, למרות שבדרך כלל קטן אין לו זכייה ממונית. אבל, ואין נותן גט, אם הוא רוצה לגרש אותה, עד שיגדיל. למה אחיו, שהוא היה גדול בזמן הקידושין, הקידושין שלו מהתורה, אבל הוא, ועכשיו, הוא גם כן, כשהוא ייבם אותה, היא נחשבת אשתו. והוא לא יכול, אגמר תבאר בדיוק מה ההגדרה של הייבום שלו, אבל הוא לא יכול עכשיו לגרש אותה, בגלל שבשביל לגרש אותה, הוא צריך להיות גדול, צריך שהגירושין שלו יהיו גם כן באותו כוח, כמו הנישואין שאח שלו קידש את האישה הזאת. דבר נוסף, הוא מתאמה בנידה לתאמה משכב תחתון כעליון. זאת אומרת, אם הוא בועל נידה, אם הוא בא עליה כשהיא נידה, אז יש לו דין של בועל נידה, שמה הדין של בועל נידה? שהוא נטמע גם כן 7 ימים, ואם הוא יושב על מקום הראוי לישיבה, שוכב על מקום הראוי לשכיבה, הוא מתאמה את זה כמו תומת מדרס, רק ההבדל הוא שהוא לא מתאמה את המשכב התחתון בדרגת נידה, באותה דרגת תומה כמו שהוא בעצמו, הוא לא הופך את המשכב הזה לאב התומה, כמו בדרך כלל מדרס, אלא פה הוא עושה את התומה הזאת כמו עליון, עליונו של זב, מה שמעל הזב, שזה נטמע רק בדרגה של מה שנקרא ולד התומה, זה הופך אותו לראשון התומה שהוא רק מטמא, אוכלים ומשקים. ופוסל, זאת אומרת, אם קוטי, שהוא פוסל בת כהן אם הוא בא עליה, או ממזר בן 9 שנים שבא על בת כהן, היא הפכה להיות זונה והיא פסולה מלאכול תרומה. ואינו מאכיל בתרומה. זאת אומרת, אם הוא ייבם את יבימתו, והוא כהן והיא לא כהנת, היא לא יכולה לאכול בתרומה בגלל הייבום שלו, אפילו שהוא קנה אותו. הוא פוסל את הבהמה מעל גבי המזבח אם הוא בא על הבהמה. ונסקלת על ידו, אם יש 2 עדים שהוא בא לבהמה, אז הבהמה חייבת סקילה, ואם בא על אחת מכל ההריות האמורות בתורה, כמו אמו או אחותו, הוא מתין על ידו, כי זה נחשב ביה, אבל והוא פטור, כי הוא עדיין קטן. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שמבין 9 שנים, הקטן לא יכול לגרש את אשתו עד שהוא יהיה גדול. שואלת הגמרא, וכשהוא יהיה גדול, ולכשיגדיל בגט סגילי? סגילה, מה מספיק שהוא ייתן לגט והיא תהיה מגורשת? לכאורה נראה שכן, אבל פה יש חידוש גדול, שזה לא. למה? והתניא יש ברייתא כזאת. עשו את ביאת בן 9 ביבמה כמאמר בגדול. מה זה נקרא מאמר? אנחנו יודעים שאם אחד נפטר בלי ילדים, אז אשתו אסור לו להתחתן עכשיו עם בן אדם רגיל בשוק. היא חייבת, או שהאח של בעלה זאת אומרת, עכשיו היא הופכת להיות זקוקה לאחיה של בעלה, או שהוא ייבם אותה, כמו שהתורה אומרת, או שישחרר אותה. פה זה לא על ידי גט, אלא על ידי חליצה. יחלוץ לה, כמו כל הסדר של חליצה, לא ניכנס לזה, זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל בכל אופן, זה במקרה רגיל. עכשיו, אם נאמר, יש כמה וכמה אחים, אז מי יהיה זה שייבם או יחלוץ? מי יהיה זה שייבם לדוגמה? בדרך כלל זה האח הכי מבוגר, האח הכי גדול מבין כולם. אבל אם יש כאן אחד שרוצה מצד אחד לייבם אותה, אבל לא עכשיו, הוא רוצה עכשיו לעשות בסוג של קידושין כזה. הרי בזמן חז"ל היה את הקידושין והיה את הנישואין, זה היה שני שלבים. קודם כל הוא היה מקדש אותה ואז הוא הפך אותה ממש לאשת איש, רק שהוא עדיין לא היה נשוי אליה. אחר כך הוא היה מביא אותה לביתו, חופה וכו', ואז הוא היה נושא אותה. פה מאמר זה כמו קידושין, זאת אומרת, היא נחשבת עכשיו רק מיועדת אליו, והאחים האחרים כבר לא יכולים לייבם אותה, אבל הוא בעצמו עדיין צריך לעשות לה ייבום, או פשוט מאוד לפתור אותה. עכשיו, אם הוא באמת עשה מאמר, שזה מה שהסברנו מה הכוונה מאמר, איך עושים מאמר דרך אגב? לא על ידי ביה, כי על ידי ביה זה ייבום גמור. אם הוא קונה אותה בכסף או בשטר, מדין תורה הוא לא עשה כלום, אבל רבנן תקנו שזה נחשב כמו קידושין, זאת אומרת עכשיו היא מיועדת רק לו מבין האחים, והוא פוסל אותה על שאר האחים. עכשיו, עשו ביאת בן תשע, שהוא בעל יבימתו, הדין שלו הוא כמו מאמר בגדול, כמו גדול שקונה את היבמה שלו בכסף או בשטר, שעכשיו אם הוא רוצה נאמר לפתור אותה, מה מאמר בגדול? כמו שכשגדול עושה מאמר ביבימתו, אם הוא רוצה אחרי זה לגרש אותה, לא מספיק שהוא ייתן לגט. כי מצד אחד, מדין תורה, היא עדיין חייבת חליצה. רק מדרבנן היא נחשבת זקוקה דווקא לו ולא לשאר האחים. לכן, צריך גט למאמרו, כי הוא קידש אותה בכסף או בשטר, בשביל זה צריך גט. וחליצה לזיקתו, בדין תורה עדיין הוא הרי לא ייבם אותה, אז עדיין צריך לתת לחליצה על הזיקה, על זה הקשר שיש לו אליה, שבגלל שאח שלו נפטר בלי ילדים, אז עכשיו אסור להתחתן עם אף אחד בשוק עד שהוא ייתן לחליצה, אז יש איזושהי זקוקה לחליצה שלו, אז בשביל זה הוא צריך לתת לחליצה. אבל אם כן, יש דין של ביאת בן תשע, שביבימתו זה נחשב כאילו שהוא עשה מאמר ביבימתו, אז אף ביאת בן תשע, עכשיו כשהוא רוצה לגרש אותה, אפילו כשהוא יהיה גדול, צריך גט למאמרו, אבל גם חליצה וחליצה לזיקתו, אז לא מספיק גט, אז איך כתוב במשנה שמספיק, נראה מה משנה שמספיק בגט כשהוא יהיה גדול. מתרצת הגמרא, אמר רב, הכי כאמר, זה לא הכוונה שכשהוא יהיה גדול יותר, הוא ייתן לגט על סמך זה שהוא בא אליה כשהוא היה קטן מבין תשע. לא, הכוונה היא, כשיגדל הוא שוב פעם יבעול, אחרי שהוא יהיה גדול בן 13, ואז היא תהפוך להיות אשתו מדין תורה לכל דבר, ואז אם הוא יוצא לגרש אותה, יהיה מספיק שהוא ייתן גט, והוא לא יצטרך גם לתת חליצה. אומרת המשנה, בת 11 שנה ויום אחד, שנודרת נדר, היא לא תאכל תפוחים, או שהיא מקדישה הקדש. היא אומרת על שעון זהב שהוא הקדש לבדק הבית. ילדה בת 11 שנה ויום אחד. אז שנה הבאה, כשתהיה בת 12 שנה ויום אחד, היא כבר נחשבת גדולה. אז הנדרים שלה ודאי יהיו נדרים, כמו שמיד נראה. אבל עכשיו, שהיא שנה לפני, מה שאנחנו קוראים היום בת מצווה, שהיא נודרת נדר או מקדישה הקדש, יש הלכה מיוחדת בדיני נדרים. פסוק אומר, לגבי נדרים, הפסוק אומר, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר. מה היה חסר אם היה כתוב איש או אישה? כי ינדרו נדר, כי ינדור נדר. המילה כי יפלי באה לרבות מופלא, מופלא הסמוך לאיש. אחד שהוא סמוך להיות גדול. מכאן מגיעה ההלכה שנדריה וגם ההקדשות שהיא מקדישה נבדקים. מה בודקים? בודקים אותה. האם היא יודעת לשם מי היא נודרת ולשם מי היא מקדישה? ואם כן, אז זה באמת יהיה נדר והקדש. אם לא, אז זה לא יהיה נדר והקדש. בת 12 שנה ויום אחד, נדריה קיימים, לא צריך לבדוק. מה בין בת 11 שנה ויום אחד לבין בת 12 שנה ויום אחד במהלך כל השנה כולה? כשהיא בת 11 בעצם, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, כי היום אנחנו בעצם עגיל ולפי השנים שעברו, זאת אומרת, אחרי שמאדם סיים את השנה הראשונה של החיים שלו, אז הוא נהיה בן שנה. אז אחרי שהיא סיימה את 11 שנים של החיים שלה, כשהיא בת 11 ויום אחד, אז היא נהיית בת 11. אז ילדה בת 11, במהלך כל שנה 12 עד שהיא נהיית בת 12, אז בודקים אותה כל ה-12 שנה, אם היא נודרת נדר או מקדישה הקדש, בודקים אם היא יודעת לשם מי היא נדרה, אם היא מבינה מה זה נקרא נדר או לא, אם היא יודעת מה זה נדר, הנדרים שלה קיימים, ואם לא, אז לא. נשים לב שהיה כאן שלוש הלכות, מה היה הדין מגיל 11 ויום אחד, מה היה הדין במהלך השנה, ומה היה הדין כשתהיה בת 12 ויום אחד, ותכף הגמרא תדון למה צריכים להביא את כל שלוש הדינים האלה. אותו דבר גם לגבי קטן. קטן נהיה גדול בגיל 13, אבל שנה קודם כבר הוא נחשב מופלא הסמוך לאיש, שהוא כבר, יש אפשרות שהנדרים שלו יהיו נדרים. בין 12 שנה ויום אחד, שנה לפני הבר מצווה, מה שזה נקרא, נדריו נבדקים. אם הוא נדר נדר או שהוא הקדיש הקדש, בודקים אם הוא יודע לשם מי הוא נדר ולשם מי הוא הקדיש. וזה דין אחד. בין 13 שנה ויום אחד, נדריו קיימים, לא צריך לבדוק. ובודקים אותו כל השנה ה-13, זאת אומרת, כשהוא בן 12 עד שהוא בן 13, במהלך השנה ה-13 בודקים אותו, אם הוא יודע לשם מי הוא נדר או שהוא לא יודע לשם מי הוא נדר. קודם לזמן הזה, קטן לפני גיל 12 ויום אחד, קטנה לפני גיל 11 ויום אחד, אף על פי שאמרו, הקטן או הקטנה אומרים, יודעים אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו. אנחנו יודעים. אז אמור להיות הנדר הזה נדר. בכל זאת אין נדריהם נדר, כי הם לא סמוך לאיש, ואין הקדשם הקדש. לאחר הזמן הזה, קטנה אחרי שהיא בת 12 ויום אחד, גדול, קטן אחרי שהוא בן 13 ויום אחד, אז הם כבר נחשבים גדולים, ולכן, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו, נדרם נדר והקדשם הקדש, הם נחשבים כבר גדולים לכל דבר. בשביל שהם יוכלו לומר שהם לא יודעים מה הם מדברים, צריך שיהיה להם סימנים של שוטה חסר דעת. ויש שלושה סימנים לדעת על אדם שהוא שוטה. מה שהגמרא מביאה במסכת מסכת חגיגה, ורש"י מביא את זה פה, שישנם שלושה סימנים. אדם שקורע את הבגדים שלו בכוונה, סתם לשם לקרוע, אדם שיושן בבית קברות, ואדם שיוצא יחידי בלילה. כמובן שכל סימן וסימן יש לו הגדרות מאוד מדויקות, בדיוק באיזה מקרה זה מדובר, אבל בכל אופן ברגע שיש את כל שלוש הסימנים האלה, אז זה נחשב שאין לו דעת. אבל אם הוא סתם מעל גיל שהתורה קובעת שהוא כבר נחשב בר דעת, והוא אומר שהוא חסר דעת, אז לא מתייחסים למה שהוא אומר. והנדר יחול וההקדש גם כן יחול. שואלת הגמרא, למה צריך את כל שלושת ההלכות סביב הלכה אחת בעצם? אנחנו יודעים שאחת בגיל 12 ויום אחד, וזכר בגיל 13 ויום אחד הוא כבר גדול, זה אנחנו יודעים. זה לא חידוש בשבילנו. מה החידוש הגדול של המשנה בעצם? שמשנה לפני בר או בת מצווה, כבר זה נקרא מופלא הסמוך לאיש, כבר אפשר לבדוק את הנדרים, ואם הוא יודע לשם יהיו נדר, הנדר וההקדש יחולו. אז בשביל מה צריך להגיד את זה בעצם בשלוש הלכות? וכיוון דתנה בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים. אז בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימים, למה לי? זה הרי פשוט. אם בקטנה צריך לבדוק אם היא יודעת לשם מי היא נודרת, אז בגדולה לא צריך לבדוק, והנדר שלה יהיה בכל אופן יחול. מתרץ את הגמרא, לא, זה לא כזה ברור. סלקא דעת חמינא, היה עולה בדעתך לומר, אם לא שהיו אומרים לך שמגיל 12 ויום אחד כשהיא גדולה, הנדרים שלה חלים בין אם היא אומרת שהיא יודעת לשם מי נדרה ובין אם לא, היית חושב שבודקים לעולם, שצריך לשאול אותה גם כשהיא בת 12 ויום אחד, האם היא יודעת לשם מי נדרה? כמה שמלן לא, מגיל 12 ויום אחד שהיא נחשבת גדולה, כבר לא צריך לבדוק אם היא יודעת לשם מי נדרה. שואלת הגמרא, בסדר, אז מובן למה צריך לכתוב שמגיל 12 ויום אחד לא בודקים אותה ונדרי הנדר. אבל חיוון דתני בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימין, אז אם כן בודקים כל 12, למה לי? אתה אמרת לי שמגיל 11 ויום אחד בודקים? מגיל 12 ויום אחד, זאת אומרת, עד מתי בודקים? מן הסתם, עד גיל 12 ויום אחד. מגיל 12 ויום אחד משתנה ההלכה, שאז כבר לא צריך לבדוק. אז מה אתה צריך להגיד לי מה קורה במשך כל השנה הזאת? כשהיא בת 11, עד שנהיית בת 12. זה הרי ברור שצריך לבדוק. מתרצת הגמרא, סלקא דתך אמינא, הואיל ואמר מר, 30 יום בשנה חשובים כמו שנה שלמה. זאת אומרת, כשהיא בת 11, היא נהייתה בת 11 והיא נכנסת עכשיו לשנה ה-12 שלה, עוברים עליה 30 יום, בודקים אותה כל הזמן כשהיא נודרת, אם יודעת לשם היא נודרת. אם היא אומרת שהיא לא יודעת לשם היא נודרת, איך דבדקנה 30 יום ולא ידע להפלות, היא לא יודעת לשם היא נודרת, הימה, תו לא לבדוק. הייתי אומר, טוב, אין מה לבדוק אותה יותר. 30 יום חשובים שנה, במשך כל השנה אנחנו יודעים כבר ש... אין נדרי הקיימים. כמה שמלן? לא. אם היא 30 יום יכול שהיא לא ידעה, אחרי זה היא כבר כן יודעת. צריך כן לבדוק אותה, ואם יודעת לשם היא נודרת, נדרים של הקיימים. מאוד מעניין שהרמב״ם, לפי דעת הרמב״ם, הגרסה היא שונה פה. היא הפוכה. זאת אומרת, לגבי כמובן רק הקטע האחרון. הקטע האחרון שאמרנו לגבי 30 יום, שבדקנו אותה 30 יום, אז הרמב״ם אומר שבדקנו אותה 30 יום, הכוונה שהיא כן ידעה להפלות. זאת אומרת, אם ב-30 יום בדקנו אותה וראינו שהיא כבר חכמה ויודעת להפלות נדרים, הייתי חושב שאחר כך, משך כל השנה, אתה יכול לסמוך על זה שהיא יודעת, וגמרנו, הנה היא כבר הגיעה לגיל, כמה שמלן שלו, כל פעם כשהיא נודרת במשך השנה הזאת, צריך לבדוק אם היא יודעת לשם מי היא נודרת. שואלת הגמרא, וליתני, הני, תרתי בבי, מספיק שיהיה כתוב את שתי ההלכות האלה. הלכה ראשונה, בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימים, זאת אומרת, שמי הגיל בת מצווה, כשבת 12 ויום אחד, הנדרים שלה קיימים ולא צריך בכלל לבדוק. ודבר שני, תכתוב, ובודקים כל 12, שמי מתי שנכנסה לשנה ה-12, בודקים את הנדרים שלה. ממתי? אתה מבין לבד ממתי? מתחילת שנה ה-12. זאת אומרת, ממתי שנכנסה לשנה ה-12? אז נשאלת השאלה, למה צריך את ההלכה של בת 11 ויום אחד, נדרי הנבדקים, למה לי? זה הרי ברור שמי אז שהיא בת 11 ויום אחד, שמתחיל לשנה ה-12, נדרי הנבדקים. מתרצת הגמרא, יצטריך, היה צריך לכתוב את זה, שר קלת החמינה, אם לא שזה היה כתוב, היה עולה בדעתך לומר, סתמה, אם אתה רואה סתם קטנה, שאתה לא רואה שהיא חריפה, שנונה יותר משאר הילדות בגיל שלה, ב-12 באה הבדיקה, ב-11 לא באה הבדיקה, אז... כשהיא ניתה בת 11, במהלך כל השנה ה-12, בודקים אותה, אבל כשהיא לפני זה, לא בודקים אותה, ב-11 לא צריך לבדוק אותה. והיך, דחזינן לה, דחריפת פי, אבל אם אתה רואה ילדה שיש לך שנינות מאוד מאוד מיוחדת, יותר מאשר האחרות בגיל שלה, אולי מבדקה ב-11, אולי גם בגיל 11 נבדוק שהיא נודרת, אולי היא יודעת לשם מי היא נודרת, ואז הנדרים שלה היו אולי קיימים, כמה שמלן לא. מגיל 11 ויום אחד רק מאז מתחילים לבדוק, גם אם היא מאוד חריפה, לא בודקים אותה לפני כן. שואלת הגמרא, אחרי זה כתוב בסוף המשנה, ממש בחתימה של המשנה כתוב, קודם הזמן הזה, לפני שהילדה היא בת 11 ויום אחד, או הילד, בין 12 ויום אחד, גם אם הם אומרים אנחנו יודעים לשם נדרנו, מה אתם רוצים? אנחנו יודעים לשם נדרנו, הנדרים שלהם בטלים. ואחר הזמן הזה, אחרי גיל 12 ויום אחד לילדה, לגדולה כבר, ואחרי 13 שנה ויום אחד לגדול, אז אפילו אם הם אומרים, אנחנו לא יודעים לשם מי נדרנו, לא יודעים. בכל זאת נדריהם קיימים. שאלת השאלה, למה לי? מה זה חסר? הרי אנחנו יודעים כבר, המשנה פירטה כל כך הרבה, מגיל 11 ויום אחד, מגיל 12 ויום אחד, בבת, מגיל 12 ויום אחד, עד גיל 13 ויום אחד, לבבן. מה חסר להגיד מה קורה לפני, מה קורה אחר כך? מה החידוש בזה? תרצת את הגמרא, גם פה יש חידוש. סלקא דתך אמינא, בלי זה היה עולה בדעתנו טעות. היינו אומרים, הנמילי, מתי לא מועיל לבדוק בת פחות מגיל 11 ויום אחד, ואחרי 12 אנחנו יודעים בוודאי שזה בסדר בבת, איכא דלא כאמרי אינהו. אם הם לא אומרים, אנחנו יודעים לשם מנדרנו, אנחנו לא יודעים לשם מנדרנו, אז אנחנו שואלים אותם. אבל איכא דכאמרי אינהו. אם יש פה קטנה פחות מבת 11 שנה, שאמרה אני יודעת לשם מנודרים והיא נודרת. או אחרי 12 שהיא אומרת, אני לא יודעת, במפורש שהיא אומרת את זה. נסמוך עליו, אולי נסמוך על מה שהן אומרות, כמה שמלן שלא, לא סומכים עליהם, גם כשהן אומרות, הן אומרות מפורש. עוד מעניין, כולנו מכירים את המושג שילדה יש לה בת מצווה בגיל 12, וילד יש לו בר מצווה בגיל 13. מאוד מעניין שזה דבר שהוא שנוי במחלוקת. תנו רבנן, אילו דברי רבי, מה שלמדנו עד עכשיו, שקטנה, שילדה בגיל 12 ויום אחד היא כבר נחשבת גדולה, ובן בגיל 13 ויום אחד רק אז הוא נחשב גדול, זה לפי דבריו של רבי. אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, טוב לזכור, שיש דעת רבי אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר הפוך. דברים האמורים בתינוקת. דברים האמורים בתינוקת, מה שלמד, מה שעד עכשיו אמרנו, שתינוקת, גיל 12 זה הגיל שהיא הופכת להיות גדולה, זה לא נכון, בתינוק אמורים. גיל 12 זה הגיל שהבן יהיה גדול. בדברים האמורים בתינוק, מה שאמרנו שבן מגיל 13 הוא נחשב גדול, זה לא נכון. בתינוקת אמורים, בת 13 נהיית גדולה. זאת אומרת, במילים אחרות, לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, צריכים לעשות בר מצווה בגיל 12, ובת מצווה בגיל 13. פילי פלאים. בסדר גמור. אבל מה המשמעות של זה? מי מקבל בינה יותר מהר? אם אני אומר שבת בגיל 12, כמו שככה גם ההלכה, היא כבר נחשבת גדולה, ובן רק בגיל 13, סימן שבת, יש לה בינה יותר. מאיפה המקור לזה? אמר רב חיסדא, מה הייתה עמד הרבי שהאישה נהיית חכמה לפני האיש? דכתיב, כשהשם ברא את האישה, ואיבן השם אלוקים את הצלע. מה זה הלשון ואיבן? מלשון בינה. מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. ולכן היא בגיל 12 כבר נחשבת גדולה. ואידך, רבי שמעון בן אלעזר, שהוא סובר שהאיש יש לו בינה לפני האישה, אז איך הוא יסביר את הלשון ואיבן שכתוב באישה? הוא מבעי לילי כדרי שלקיש, דבר מאוד מעניין. הרי חווה נבראה ישר נהייתה קלה. ישר נתנו אותה לאדם הראשון. נו, ומי יארגן אותה לקראת החתונה? אמר יש לקיש משום רבי שמעון בן מנסיה, כתוב לגבי אישה, הבריאה של האישה כתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. מה זה ויבן? מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה. הוא קלה את השערות שלה. עשה לה שערות יותר מסודרות, יותר מרשימות, והביאה אצל אדם הראשון, וככה הוא הביא לו את הקלה שלו. שכן בקרחי הים קוראים לקל איתה, אחת שקולעת שערות, השם שלה זה בנייתה, אחת שבונה. רואים שוויבן זה לשון של השם קלה את השערות של חווה לקראת החתונה הגדולה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון בן אלעזר, שלפי דעתו קטן, מחכים לפני קטנה, מה הייתה, מה, מאיפה הוא לומד את זה? אמר רב שמואל ברבי יצחק, מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו, והוא לומד תורה, לכן נכנסת בו ארמומית תחילה. לכן הוא מקבל ארמומיות לפני זה. שהוא יוצא ובא, לכן הוא פשוט מאוד מקבל את הבינה היתרה לפני כן. תוספות פה מוסיף דבר חשוב, כי לצערנו הרב לא כל התינוקות נמצאים בבית רבם. אז הוא אומר תוספות, ואפילו אין לו רב, רגיל לצאת ולבוא ומתפקח יותר. עד כאן דף ממהי.